היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום רביעי, באולפן אנחנו בצוות מלא, איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום איתן, צוות ממש מלא, מלא, מלא.
מלא, 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 מלא. אתה זוכר שהיית הרבה זמן כתב בנקים?
זוכר היטב.
בוא תעזור לי עם האייטם הבא, כי הבנקים הישראליים פרסמו השבוע, כרגיל, מדי שנה, את הדוחות הכספיים שלהם עבור המחצית הראשונה של שנת 2022, אבל הפעם מתברר שהם מרוויחים היום יותר כסף וביעילות יותר גדולה מאי פעם בעבר. אולי. בנק לאומי הרוויח כמעט 2 מיליארד שקלים ברבעון בודד, בנק מזרחי רשם תשואה על ההון של יותר מ-20%, נתון שאני לא זוכר, ותכף תעזור לי עם זה, בישראל מזה עשרות שנים, אם בכלל. אז למה הבנקים מרוויחים כל כך הרבה כסף? האם צריך לחדש את המאבק להעמקת התחרות בין הבנקים? ומה זה אומר על הוויכוח הגדול, שאם נזכיר למאזינים שלנו, היה אצלנו על העניין של הגבלת שכר הבכירים בבנקים, והטענה הזו שאם לא יהיו מנהלים מוכשרים בבנקים, אז הם יקרסו או ינוהלו גרוע. אנחנו נדבר על כל הדברים הללו, ואנחנו נצטרך את הזיכרון שלך, יחד עם אלון גלזר, אנליסט הבנקים ומנהל מחלקת המחקר בלידר שוקי הון.
כן, אז רק נרמוז שבעצם הרווחיות של הבנקים יותר מושפעת משיעור הריבית במשק, מאשר השאלה מהו השכר של המנכ״ל, או אפילו מי המנכ״ל שמנהל את הבנק, ועדיין בתחום הפיננסים, אתמול הכנסת אישרה את ההחלטה של הפיקוח על שוק ההון, לאמץ המלצות של ועדת פרופסור ישי יפה, בכל מה שקשור לדמי הניהול הנוספים שהגופים המוסדיים גובים עבור השקעות בקרנות גידור וקרנות הון סיכון. נשמע מאוד מסובך, אבל אנחנו נסביר את זה. הציבור יוכל לבחור מסלולי השקעה שבהם אין נכסים כאלה, שגובים כפל דמי ניהול. זה כמובן מכעיס את תעשיית ההון סיכון, ואתמול הם שלחו לכנסת רכש חדש, מנכ"לית משרד האוצר לשעבר קרן טרנר, והתפקיד שלה הפעם בכוח, לפוצץ את הרפורמה. אבל טרנר הגיעה לא מוכנה, לא שלטה בחומר, ונציגי הציבור היו יותר משוכנעים ויותר משכנעים, והרפורמה אושרה. משה קשי, הכלכלן של ארגון לובי 99, היה בין מובילי המאבק הציבורי הזה, והוא יספר כיצד הפעם הוא הצליח לנצח את הלובי החזק של ההייטק ושל יוצאי אגף התקציבים במשרד האוצר.
מדי שנה אנחנו שומעים על עוד מקרה של הונאה פיננסית בישראל, בדרך כלל גדולה יותר ממה שהיה קודם, ואנחנו מצמידים לנוכל התורן את התואר של מיידוף הישראלי. הפעם הנוכל התורן הוא מייק בן ארי, אדם שנעלם עם יותר מחצי מיליארד שקלים שהוא הבטיח להשקיע עבור כ-1,000 לקוחות, אבל מעולם לא עשה את זה. אפרת נוימן, עורכת המשפט שלנו, תביא את הסיפור שנראה ונשמע כמו סרט בנטפליקס לכל דבר, יכול להיות שיום אחד הוא יהפוך לכזה, אבל האמת היא שהוא סרט די עצוב עבור מי שנפל ברשת של אותו מייק בן ארי. יאללה מתחילים.
שלום לאלון גלזר.
אהלן, מה שלומכם?
אנחנו בסדר גמור, אנליסט בנקים ומנהל מחלקת המחקר בלידר שוקי הון, ולא רק שאנחנו בסדר, גם הבנקים בסדר.
בסדר גמור.
בסדר, ומעלה מכך. אנחנו מסתכלים על הדוחות הכספיים שהציגו בנק הפועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט, ברבעון השני של 2022, רואים זינוק חד ברווחיות, בתשואות ובעיקר בהכנסות מריבית. די ברור שזה מתחיל להשפיע הנושא של העלאות הריבית, אבל תספר לנו קצת יותר על ההישג הגדול הזה של הבנקים, איך זה קורה?
הריבון הזה הוא ריבון שממחיש נהדר איך כמעט בסוף כל מה שקורה הוא טוב לבנקים.
אינפלציה טובה לבנקים, ריבית טובה לבנקים.
משבר טוב לבנקים, גאות טוב לבנקים, גשם טוב לבנקים וחמסין נהדר לבנקים.
ממש ככה, כלומר גם מה שלחברות אחרות קשה, כלומר הם חורים עליית ריבית, שבהרבה חברות זה בעייתי, הבנקים לפחות בטווח הקצר, אולי תכף נדבר על מה עליית ריבית בטווח הקצר יותר עלולה להזיק לבנקים, אבל בטווח הראשון, ואולי על זה הכי כדאי להרחיב, הריבית נהדרת לבנקים, האינפלציה, הבנקים נהנים כי מאזני הצמדה שלהם הם נכסים צמודי מדד, ואז הם נהנים מאוד בתוצאות מאינפלציה גבוהה, וראית האינפלציה מאוד גבוהה ברבעון, ומעבר לזה, הפעילות במשק במצב מצוין, כלומר אנחנו רואים משק עם מעט מאוד אבטלה, עם צמיחה יפה, כלומר בינתיים גם אם אנחנו רואים איזה שהם עננים קצת יותר רחוקים, של האטה שמדברים עליה, בעיקר בחול דרך אגב, לא בארץ.
אתה אומר, מאזני הצמדה, בוא נפרוט את זה קצת למשהו יותר ברור. אם לי יש בחשבון הבנק 1,000 שקלים, והם נשארו בחשבון שלי ולא עשיתי איתם כלום, הבנק כמובן לא נתן לי לזה ריבית, גם לא הגן עליי מפני הצמדה, אבל הוא ידע לעשות בתקופה הזו, בכסף הזה, שימושים שהניבו לו תשואה?
נכון, ובגדול אני חושב שזאת אולי הנקודה העיקרית, לא, מעבר לצמיחה מאוד חדה של הפעילות בבנקים שבא לידי ביטוי בתוצאות טובות, ואת זה אי אפשר לקחת להם, מהם, הנושא של העליית הריבית היא ממש מדהימה לראות כמה אנחנו צרכנים לא טובים, בעוד הבנקים מרוויחים פשוט באופן אוטומטי מהכסף. רוב הלוואות שהבנקים נותנים, או לפחות עבור לנו, למגזר הפרטי, הן הלוואות שצמודות לפריים, כלומר צמודות לריבית בנק ישראל. וברגע שריבית בנק ישראל עולה, ההלוואות שאנחנו, המשכנתא שלקחנו, ההלוואה הרגילה שלקחנו לכל מטרה, ההלוואה עולה אוטומטית. כלומר, אם ראינו עלייה של הריבית, הריבית נכון עכשיו היא 1.25%, אז המשכנתא שלקחתי מתעדכן באופן אוטומטי, המשכנתא עולה 1.25%. לעומת זאת, הכספים שאנחנו משאירים בפקדונות, וגם כשאנחנו באים ומתמחים הבנקים על הפקדונות, אנחנו מחמלים הרבה פחות 1.25%, ולכן הבנקים, הרווח הגדול מאוד שלהם מעליית הריבית, וזו עוד רק התחלה, כלומר ברבעונים הבאים נראה עוד יותר השפעה, הם פשוט עולים באופן מדהים. עכשיו, זה סכומים מטורפים, בבנקים יש, בבנק פועלים יש מעל 200 מיליארד שקל שנמצאים בפקדונות שלא נושאים ריבית, בבנק לאומי מעל 100 מיליארד, כלומר, מדובר על מאות מיליוני שקלים, שפשוט הבנקים בלי להתאמץ ובלי לעשות שום דבר, הרווחיות שלהם עולה, ואנחנו ראינו את התוצאות כבר ברבעון השני.
בוא נעשה איזה חשבון על, אתה יודע, על מפית. בנק לאומי 2 מיליארד, הפועלים מן הסתם באותה ליגה. אחרי זה נכפיל את זה ב4 כדי לקבל איזה מושג שנתי. כמה ברבעון הבנקים הרוויחו בגדול?
בגדול הבנקים הרוויחו, ה2 מיליארד של לאומי זה קצת מוטה למעלה, אבל בגדול אם אנחנו מדברים על הבנקים הגדולים מרוויחים,
כן, 5 הבנקים הגדולים.
5.5-6 מיליארד שקל שהבנקים
לרבעון, דהיינו, בוא נעגל ככה כלל אצבע כרגע, 20 מיליארד שקלים, הבנקים לוקחים הביתה ברווח נקי מדי שנה, בקצב הנוכחי, אמת?
בקצב הנוכחי זה נכון.
אמרת לפני רגע שאי אפשר לקחת מהם את הרווחיות היפה הזאת, אני כן רוצה להרער על העניין הזה. האם העובדה שהבנקים לוקחים מהציבור, בלי לעבוד קשה מדי, כמעט באופן אוטומטי, 20 מיליארד שקל מדי שנה, שאפשר ללכת לחלק את זה לכמה תושבים, 10 מיליון תושבים, נגיע למספר מאוד יפה של שקלים, לא מידע, פעם נוספת, שיש לנו בעיה במערכת, בעיה של תחרות, בעיה של היעדר תחרות, זה לא צריך להיות ככה, זה גם לא היה ככה במשך הרבה מאוד שנים, זה פי 2 ממה שהיה לפני 3 שנים. למה אנחנו צריכים לקבל את זה כגיוון בעצם ברמה הלאומית?
אני עכשיו אקח קצת את העמדה הקפיטליסטית, אני חושב שהעסקים צריכים להרוויח, ואני חושב שטוב שיש לנו בנקים חזקים ורווחיים.
סבבה, אבל כמה?
אז אני מסכים שיש נקודות, ואני חושב שאנחנו נמצאים ממש בנקודה כזאת, בציבור מפסיד לבנקים, כלומר, אנחנו רואים באמת שיכול להיות שצריך לבוא משהו מרגולטור, כי אני חושב שגם אם היו עוד 2-3 בנקים, התמונה הייתה זהה לגמרי, כלומר, הבנקים לא היו רצים ללקוחות ואומרים להם, חבר'ה, אפשר עכשיו לקבל קצת ריבית בפקדונות, אולי כדאי לך להעביר כסף לפקדונות.
רגע, אבל אולי יצוץ בנק חדש, שבאמת התחיל לפעול אתמול בצורה רשמית, הבנק הדיגיטלי, 01, אולי הוא זה שצריך לבוא עם הבשורה הזאת, וזה יכול להיות איזה מערער ככה לכל המערכת, ולחייב אותם גם כן לשלם ריביות?
אני חושב שגם הבנק הזה לא ירוויח כסף מלעשות מעשים טובים, ובסוף גם הוא ירצה להרוויח כסף מהמרווח הפיננסי. נכון שתחרות תעשה טוב.
אגב, צריך להגיד שבהרבה מאוד מקומות בעולם מקובל לשלם ריבית על יתרות זכות בחשבון העו"ש.
יש שלושה חלקים. אחד, תחרות. אני חושב, גם אם יהיו עוד 2 בנקים, אני לא חושב שזה ישנה דרמטית את מפת התחרות בתחום הזה. כלומר, גם הם ירצו להרוויח על הפקדונות שלהם. ואז שני דברים, נשר אחד, שבנק ישראל כן יכול להתערב, בעיקר אם אנחנו רואים באמת משהו שהוא חריג בהשוואה שלו, ואז לבוא ולהגיד, בואו נחייב את הבנקים להציע לאנשים, או בואו נחייב את הכספים בעו"ש ברגע שהריבית עולה מעל נקודה מסוימת, כן להתחיל לתת ריביות, אפילו יומיות, את הריביות, לפחות את המינימום שהבנק נותן. והדבר השלישי, אני אחזור ואני חושב, אנחנו צריכים להיות צרכנים יותר טובים, אנחנו צריכים לבוא לבנקים ולהגיד, אנחנו צריכים להבין שכסף מהיום, כשהריבית כבר היא לא אפס, כסף ששוכב בעובר ושב, זה כסף שאנחנו יכולים לקבל עליו משהו.
בהחלט.
וגם אם יש לנו כמה אלפי שקלים או כמה עשרות אלפי שקלים, בסוף כן. לשנה זה מצטבר לסכומים מכובדים.
כן. כלומר, אז רגע, אז בואו נדבר עכשיו על הבעייתיות, אולי בפוטנציה ואולי לטווח הארוך של העלאת הריבית. קודם כל אנחנו יודעים שכשמעלים את הריבית, אז זה מכביד על לוקחי המשכנתאות. אנחנו יודעים שמנוע הצמיחה הכי גדול של הבנקים בשנים האחרונות היה משכנתאות. כשהריבית גם גדלה, זה מכביד יותר גם על העסקים. והשאלה, אם אנחנו בדרך לאיזשהו מסלול שבו הבנקים, שכמעט ולא עשו מה שנקרא הפרשות לחובות מסופקים, מתחילים להיכנס גם למקומות שבהם האשראי שלהם הופך להיות ליותר מסוכן.
זאת בדיוק הנקודה ש... אי אפשר להתעלם ממנה, ואכן, אם מסתכלים על נתונים ארוכי שנים, רואים שבעשור האחרון ההפרשות להפסדי אשראי בבנקים ירדו משמעותית. יהיו כאלה שיגידו שזה בגלל שהבנקים למדו לתת ריבית אשראי יותר טוב. אני חושב שבסוף זה בדיוק מה שאתה אמרת, שהריבית היא אפס, יותר קל להחזיר את החובות, יותר קל לקחת לקחת חוב אשראי מגורמים נוספים, ובשורה התחתונה, כשהריבית תהיה 2-3 או יותר אחוזים, אנחנו נתחיל לגלות שיותר קשה להחזיר חובות וההפרשות להפסדי אשראי גדולות. יותר מזה, גם אנחנו נראה שבמשק המצב יותר קשה, ריבית יותר גבוהה יכולה להוריד שווי של נכסים, יכולה לעשות הרבה דברים לא טובים לחובות של הבנקים.
אז באמת, אם מנתחים את החובות של הבנקים, ובכלל את האשראי הבנקאי, אם אתה לוקח גם את המשכנתאות, שזה האשראי הצרכני לצורך נדלן, ומוסיף על זה גם את האשראי שניתן לקבלנים ויזמים כדי לבנות, לקנות מגרשים ולבנות דירות ובתים, אתה מגלה ש-60-70 אחוז מהאשראי במשק הוא בתחום הנדלן.
מדהים כמה זה נכון.
אנחנו לא בעמדה שמתחילה קצת להזכיר תסריטים לא טובים של משבר הסאב-פריים, ומה קורה אם חס ושלום הנדלן מתחיל קצת לרדת?
חד משמעית, ויותר גרוע מזה, זה גם שבגלל שאצלנו לא היה שום משבר, אז כולם, כלומר בארצות הברית היה משבר נדלן, בלונדון היה משבר נדלן, אצלנו מאז אמצע שנות ה-90 לא ראינו ירידות במחירי הנדלן, ולכן אם אתה בא ושואל כל אחד, כלומר זה התרחיש הכי לא הגיוני, שמחירים של דירות, לא משנה לאיזה גבהים מגיעים, ירדו, ואני חושב שגם בבנקים יש את ההרגשה הזאת, שלתת אשראי למשכנתאות, או לקבלנים, זה אחד השרים הכי בטוחים שיש, ואני בהחלט חושב שזה הסיכון הגדול במערכת אצלנו, ואם משהו מדיר שינה מעיניו של המפקח על הבנקים, זה הסיפור הזה. מפתיע אותי שלמרות שהמפקח התריע בפני הבנקים שהוא לא אוהב את זה, והוא רוצה שהם ירדו באשראי, ראינו להפך, מאז שהוא דיבר על זה, ראינו בעצם שהסכר נפרץ, כלומר, ראינו צמיחה של... אם ראינו את הבנקים בעבר צורכים ב2-3-5% בשנה, פתאום אנחנו רואים צמיחה של 15% בחצי שנה בתחומים האלה. כלומר, נתנו אשראי, למשכנתאות זה עוד אשראי יותר בטוח, אבל האשראי ליזמים הוא בלי ספק.
יפה. עניין אחרון, אלון.
השכר,
בדיוק. אז תשמע, מאז שהגבילו את השכר של מנהלי הבנקים, אנחנו רואים שהבנקים יציבים יותר, רווחיים יותר, ונשאלת השאלה, האם צריך להוריד עוד יותר את השכר של מנהלי הבנקים?
תשמע, פעם איימו עלינו שאם מנכ״ל של בנק לא הרוויח 10 או 15 מיליון שקלים, לא יהיה ניתן להביא את המנהלים המוכשרים לבנקים, והבנקים
לא יהיו בנקים, לא תהיה כלכלה, ולא יהיה יקום.
הבנקים, הם יקרסו, הם יהיו גרועים, הם יפסידו כסף, הציבור יפסיד, כל מיני איומים כאלה. אנחנו רואים שההפך המוחלט קרה בעצם. מה זה אומר על המקצועיות של הבנקאים?
כנראה שהבנקאים לקחו את השכר לקצה העליון, ולכן היה נכון אולי לעשות את ההפחתה הזאת. אבל בגדול אני חוזר למה שאמרתי בתחילת השיחה. אני קפיטליסט, אני לא חושב שנכון באמת לעשות הגבלות דרקוניות, גם לא על שכר של בנקאים. לפעמים נכון לעשות דברים כי דברים חורגים מעבר לפרופורציה.
אבל אתה יכול להגיד שלמרות שאתה קפיטליסט, הוכח שהחוק הזה בעצם לא רק שלא גרם נזק, אלא אולי אפילו הביא תועלת?
אני לא יודע אם הוכח ש... כלומר, אני לא יודע אם היו...
מה אתה צריך כדי שהחוק הזה יוכח? אני באמת שואל את עצמי. זאת אומרת, התחלנו לפני... כמעט 10 שנים, אבל התחלנו לפני כמה זמן עם החלטה דרמטית, ייחודית בעולם. היו טענות לכאן ולכאן בעניין הזה. כלכלנים באו ואמרו, זה לא מתאים לתיאוריה של לתת למנהלים הכי טובים להגיע למקומות הכי מתאימים. והנה עבר הזמן, ואז אתה שואל את עצמך, ואנחנו רואים את התוצאות, ואף בנקאי לא מרוויח יותר משלושה מיליון שקלים, ויש להם את התוצאות הכי טובות אי פעם. ואף אחד לא עזב את הבנקים בגדול, זאת אומרת, אולי אפשר לספור אותם על יד אחת, את האנשים שבאמת עזבו ודלגו ל, אני לא יודע, מקרנות גידור וכאלה דברים. מה עוד אתה צריך כדי שהטענה תופרח?
אני רק אגיד את זה, ככה, אם באמת מנהלים דיון אמיתי על הדבר הזה, אז מצד
אחד, אמיתי.
נכון שמנהל של בנק רוצה להיות, המשרד הזאת היא עדיין מאוד מאוד מבוקשת, ואפילו אפשר להגיד שהיא מקפצה לתפקידים אחרים, כלומר אם בניגוד בעבר, מנכ״ל של בנק נשאר עד הפנסיה, אז היום אנחנו יודעים שמנכ״ל של בנק חושב על קדנציה של עד 10 שנים, וחושב איך הוא ממשיך הלאה.
סבבה.
אולי דרך טוב. מצד שני, אם תיקחו את הכסף של ניהול ההשקעות, ותראו שמנהלי ההשקעות הבכירים עוזבים את הגופים המוסדיים, כדי להקים, כמו שאמרתם, קרנות גידור וכזה, אז אתם מגלים שהניהול של הכסף שלנו אולי קצת נפגע מזה שנתנו, כלומר, הגבלנו את השכר בחלק מהמקומות. אז אני לא חושב שהגבלה דרקונית של שכר רק בתחום הפיננסים היא הדבר הנכון והיא הדבר שבאמת מתאים את הכלכלה שלנו.
יפה. אלון גלזר, רשמנו לפנינו את עמדותיך הקפיטליסטיות.
קפיטליסטיות לייק.
בדיוק. ואנחנו עוד נדבר על זה כמובן. תודה רבה.
תודה להתראות.
תודה לכם, ביי.
שלום למשה קשי.
שלום וברכה.
מנהל תחום פיננסי בלובי 99, ארגון הלובי של הציבור, אתם בדרך כלל נלחמים עבור הציבור בכל מיני הצעות חוק וכל מיני סיטואציות בכנסת, במליאה, בדיוני ועדות וכן הלאה. ואתמול אתם והציבור ואנחנו זכינו בניצחון קטן, לא כל יום אנחנו מנצחים בכנסת, ותקנה, ותכף אני אסביר את התקנה הזאת חדשה של רשות שוק ההון שנוגעת לדמי הניהול שאנחנו משלמים כל הציבור על הפנסיה, תקנה חדשה, רפורמה מסוימת בהתייחסות לאפיק השקעה מסוים, אושרה, למרות ניסיונות של הרגע האחרון של בעלי עניין, של הלובי של ההייטק והלובי של הון הסיכון והלובי של המשקיעים הגדולים, לפוצץ ולטרפד את העניין הזה. עכשיו, אני בקצרה ננסה להסביר את העניין הזה בפשטות, והוא הולך ככה. כל אחד מאיתנו נותן כסף למוסדיים. המוסדיים קוראים מזה ניירות ערך, מניות אגרות חוב, ולעיתים גם הם קונים בזה, עם הכסף שלנו, את הזכות להיות חלק מקרן הון סיכון, או את הזכות להיות, להיכנס כמשקיע בקרן גידור, או את הזכות להיכנס כמשקיע בקרן שנקראת Private Equity, שזה קרן פרטית שמשקיעה בחברות ומנסה להשביח אותן. עכשיו, כשאנחנו נותנים להם דמי ניהול, אנחנו חושבים בדרך כלל שבזה נגמר העניין, אבל לא, הם הרי לוקחים וקונים דמי ניהול של סט של מנהלים נוסף, ועד היום אנחנו שילמנו פעמיים, גם את הדמי ניהול המוסדי שאנחנו מכירים, וגם את הדמי ניהול של הכסף של המשקיעים הנוספים, שאצלם המוסדי השקיע את הכסף, וזה מה שאנחנו, זה זכה לכמה וכמה כינויים, גם הנושא של כפל דמי ניהול. היה סיבוב לפני כ5 שנים שרשות שוק ההון הצליחה להעביר תקנה שזה יוגבל עד ל-0.25% רבע אחוז מסך הכסף שאנחנו משלמים, ועכשיו יש תקנה חדשה שבאה ומציגה, וזה פחות חשוב, אבל דה פקטו זה מה שיהיה, כמה וכמה מסלולים שבו הציבור יוכל לבחור גם מסלולים שאין בהם את הקרנות הללו, ולכן אין צורך לשלם עליהם בכלל, או לחליפין שהמנהל המוסדי הוא זה שלוקח את דמי הניהול הללו על חשבונו.
אז לא, אז אני אתקן דבר ראשון בזה שזה ניצחון גדול לציבור ולא ניצחון קטן, זה בעצם עברו פה 4 מיליארד שקל כל שנה יצאו מכספי הפנסיה למנהלי קרנות השקעה, הון סיכון וכולי, והרפורמה מה שהיא עושה היום היא לא מטילה את העלות הזאת על הגוף המוסדי, היא בעצם מחייבת את הגוף המוסדי לגלות לנו כמה אנחנו משלמים על סך כמה אנחנו משלמים על סך ניהול כספי הפנסיה שלנו. אם עד היום שילמנו את ה-0.25 הזה ולא ידענו ולא גילו לנו שאנחנו משלמים אותו, אז מהיום אנחנו הגופים המוסדים מחויבים לגלות לנו במספר אחד פשוט וברור כמה אנחנו משלמים סך הכל על כל ניהול כספי הפנסיה שלנו.
ספר לנו על המאמצים של הלובי לצורך העניין, מי שמפסיד פה את הכסף זה כמובן פחות המוסדים, אבל בעיקר קרנות און הסיכון וקרנות הפרייבט אקוויטי וקרנות הגידור. ספר לנו על המאמצים שלהם לנסות למנוע את הרפורמה הזו, שכמו שאתה אומר, מעבירה כסף בסופו של דבר מהמקצועני ההשקעות חזרה לכיס של הציבור.
המגבלה שהטילו עליהם אי שם ב-2014-2015 היא מאוד הציקה להם. הם רצו להיות חופשיים, להוציא כמה כסף שהם רוצים לניהול קרנות השקעה, מנהלים חיצוניים, והם לא רצו שום מגבלה. הם ניסו כל הזמן לפרוץ את המגבלה ולבטל את הוראת השעה, שכל השמן חודשה וחודשה, עד שהממונה על שוק ההון הנוכחי, משה ברקת, הקים ועדה, ועדת יפה, שנדרשה לעניין לבדוק האם יש אמת בכל הנושא של קרנות השקעה, האם זה נחוץ בכלל. כי הטענה של האמת היא שאם לא יאפשרו להם, אז הם לא ישקיעו בקרנות השקעה, והציבור ייפגע, כי קרנות השקעה בעצם מספקות להם תשואה עודפת. אז כל העניין, כל הרציונל שלהם היה, תנו לנו להשקיע כמה שיותר בקרנות השקעה, כי אנחנו מקבלים המון תשואה. ועדת יפה הוקמה, בדקה ומצאה, שקרנות ההשקעה לא באמת מספקים תשואה עודפת לחוסכים. זאת אומרת, כסף הולך לשם, הציבור משלם דמי ניהול כפולים, ולא מקבל בתמורה תשואה עודפת.
כלומר, סידור שהוא טוב למנהלי קרנות, לא טוב לציבור שמשקיע ומביא את הכסף לעסקה הזו.
כל תשלום שמשולם בחוסר שקיפות, טוב למי שמקבל אותו. זה חוק ידוע בכלכלה. עוד מה שוועדת יפה אמרה, זה אם אתם רוצים להסיר את התקרה של 0.25 ולתת לגופים המוסדיים להשתולל ולהשקיע כמה שהם רוצים בקרנות השקעה, זה צריך לבוא עם שקיפות מלאה, שהציבור ידע בדיוק כמה הוא משלם, כי במצב כזה שהציבור לא יודע, יוצא 4 מיליארד שקל החוצה, ואף אחד לא כואב לו על הכסף הזה, הגוף המוסדי לא משלם, כי הוא מגלגל את זה לצרכן, הצרכן לא יודע שהוא משלם, אז גם הוא לא יודע, אז 4 מיליארד שקל עוברים כל שנה מהציבור לקרנות ההשקעה, בי שאף אחד ידע, וכסף שלא כואב, לא מנוהל כמו שצריך. אז זו הייתה המסקנה העיקרית של דוח ועדת יפה. תנו לצרכן מחיר אחד שכולל תדמי ניהול מהצבירה, מההפקדה, תדמי ניהול חיצוניים, הכל שייתן מספר אחד, כמה אני משנה, כמו שאנחנו קונים פיטה, כמו שיש לנו מנוי לעיתון.
אז מי בעצם נתנה פייט בו בעניין הזה? דמות מאוד מפתיעה, קרן טרנר, האישה שהייתה מנכ"לית משרד האוצר לשעבר בתקופה של ישראל כץ.
וקודם מנכ"לית משרד התחבורה במשך תקופה ארוכה.
בדיוק, והיום היא בעולמות ההשקעה, והיא פתאום מייצגת את העמדה של המשקיעים, של אותם משקיעים מוסדיים, קרנות וכו'. מה היא אמרה ולמה הגיעה לא מוכנה לדיון הזה?
אני רק אגיד ואומר שקרנות ההשקעה וקרנות ההון סיכון לאורך כל הדרך לחצו ונלחמו נגד הרפורמה הזאת. גם אם אתם זוכרים, דיברנו בעבר על איזה כנס שהיה במכללת רייכמן, שכל קרנות ההון סיכון, הנציגים שלהם נפגשו עם הממונה על שוק ההון, וניסו לשכנע אותו בטיעונים לא משכנעים, למה לגנוז את הרפורמה הזאת. קרן הופיעה בוועדת הכספים עם העילה שנשארה לה בתור משרת הציבור, והעלתה כל מיני סוגים של טיעונים למה בעצם הרפורמה הזאת, ההגבלה שלא מאפשרים לגופים המוסדים להעביר עוד ועוד כסף לקרנות השקעה, זה בעצם פוגע בחוסכים. היא הציגה את עצמה בתור סוף, כל רוח דבריה עלה שהיא באה לשם כדי למנוע פגיעה בצורות של הציבור ובפנסיה של הציבור, שלמעשה היא שירתה אינטרס מאוד מאוד צר של קרן ההשקעות שבה היא עובדת, קרן וינטג' שנהנית, שמנהלת בסביבות מעל 2 מיליארד שקל מכספי הציבור, ונהנית מדמי הניהול הכפולים האלה בחוסר שקיפות.
אז היא עובדת בקרן הון סיכון, קרן הון סיכון שנהנית ישירות מכפל דמי הניהול, והיא באה לכנסת ומנסה לשכנע את חברי הכנסת לזנוח או לטרפד את המלצות ועדת יפה, לכאורה בטיעונים של עבור הציבור. היא לא, איכשהו היא אורזת את נכון. זה בזה של הציבור, לא כדאי לאמץ את הדברים הללו. אז איפה היא נפלה פה? למה בסופו של דבר ההחלטה של חברי הכנסת, זה לא החלטה רגילה, הם לא תמיד מצביעים נגד, צורך העניין, אנשים שעבר מאגף תקציבים. יש לאגף תקציבים מוניטין בקרב הכנסת.
אז דבר ראשון, צריך לתת קרדיט גדול לממונה על שוק ההון, משה ברקת, שיתעקש הרפורמה הזו תעבור. וגם ליאור ועדת הכספים קושניר, שגם הבין את הרעיון ואת הרציונל שעומד מאחורי הדבר הזה, רציונל מאוד פשוט, לא צריך ועדה של פרופסורים שתהיה שקיפות מלאה. טרנר טענה שהמגבלה הזאת היא שהיום מחווים את הגופים המוסדיים לקבוע מראש כמה הם יוציאו לקרנות השקעה, היא טענה שזה יכול להגביל אותם במקרים שהשוק נופל וניצול הזדמנויות, היא טענה גם שהמגבלה הזאת היא אחד הגורמים לזה שגופי הפנסיה בישראל משיגים תשואת חסר לעומת גופי פנסיה אחרים בחול, שזה לא נכון בעליל, גופי הפנסיה בישראל.
אנחנו יודעים את הדברים הללו, אנחנו במקום לא רע יחסית בדירוגי הפנסיה העולמיים.
וגם כל הטיעונים של זה עלול להפריע להם לנצל הזדמנויות השקעה, תראו, עולם קרנות הסיכון ובכלל קרנות ההשקעה זה לא עולם של ניצול הזדמנויות של מי שמצטרף, ההליך של הצטרפות לקרן השקעה הוא ארוך, הוא 3-4 חודשים, צריך לעשות תהליך של due diligence, זה לא שהם הולכים ורואים איזה קרן השקעה שמשקיעה בנכסים בברזיל ואומרים וואלה אנחנו מחר רוצים להשקיע שם. אז כל הטיעונים שלהם הם באמת היו טיעונים שחלקם שגויים, חלקם טיעונים של אווירה, שכסף בורח, היא גם הזכירה שזה עשו לפגוע באייטק הישראלי, במשק הישראלי כל המגבלה הזאת, כאילו מה, למה אנחנו כל כך רוצים שקיפות כשזה עשוי לפגוע בהייטק ובכלל המשק. בסופו של דבר, מי שניצח, זה דבר ראשון, חוץ מזה שההיגיון הרצוף ניצח, גם הציבור ניצח, והגופים המוסדיים מחויבים לקבוע מראש כמה הם מוציאים לקרנות השקעה, ולגלות לציבור במספר אחד כמה זה עולה לו, ככה זה יגרום לשוק הרבה יותר תחרותי, וגם לכל הכסף הזה שזורם לקרנות ההשקעה, להתנהל בצורה הרבה יותר אופטימלית, כי יש תמחור, מישהו מרגיש את הדבר הזה, והציבור יוכל להשוות בין קרן, בין אצ'ולר למנורה, כמה הוא משלם וכמה הוא מקבל תשואה.
כן, אז אני מתקן את דבריי מהפתיחה, ואני מסכים איתך לחלוטין שזה ניצחון גדול, גם כי הסכום הזה הוא באמת סכום גדול ולא סכום קטן, אבל יותר מזה, אנחנו למדנו, ולמדנו אפילו רק השבוע, שהלובי של ההייטק והלובי של המשקיעים בהייטק, דהיינו כל הקרנות ובנקים ובנקים מחול, הוא מאוד חזק, העבירו פה חוק אנג'לים, שדי זועק לשמיים שהוא חוק מיותר ומסייע ועושה טוב, בעיקר לאנשים שהם כבר ככה מאוד מאוד עשירים, ושיש תופעה מהשנים האחרונות שאם פעם יוצאי הבחירי אגף התקציבים היו הולכים לעבוד אצל הטייקונים ואצל בעלי השליטה בקבוצות עסקיות גדולות, רבים מהם הלכו לעבוד אצל כל האופר והדנקנרים והתשובהים וכן הלאה, הם מלאים ביוצאי האוצר. היום בשנים האחרונות חלק מהחברים הללו הולכים לעבוד בחברות בהייטק, כי שם אפשר לעשות כנראה אולי כסף מהיר. והנה אנחנו רואים פה מקרה אחד של 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 כלכלנית אחת שהייתה מאוד מוערכת, שפתאום הפכה בוא נקרא לילד בשמו ללוביסטית וליחצנית של קרן הון סיכון, על מנת לטרפד רפורמה שמעבירה 4 מיליארד שקלים מהכיס שלהם לכיס של הציבור, ולכן הניצחון הזה הוא באמת ניצחון גדול, גם הכסף וגם המהות.
אני רק אומר שהלובינג זה כלי למי שיש לו כוח, לשמר את הכוח ולהגדיל את הכוח שלו. באמת בשנים האחרונות כוחה של תעשיית ההייטק עלה, ובעקבות כך גם השימוש שלהם בלוביסטים. צריך להגיד תודה שיש את לובי 99 וארגונים נוספים שעומדים בפרץ.
אז אמרנו את זה.
אמרנו וחזרנו ואמרנו. באמת, לעניין הזה מברו כל הכבוד.
תודה, משה.
תודה רבה לכם.
שלום אפרת נוימן.
שלום.
עורכת המשפט שלנו, ואני לא יודע מה זה אומר לגבי הגנבים בישראל, אבל את עורכת שבא יותר ויותר אלינו לפודקאסט, כל הזמן יש סיפורים חדשים, ואכן מדי שנה, או אפילו מדי חצי שנה, יש לנו איזשהו סיפור על איזו הונאה כלשהי, וכשההונאה היא פיננסית, סביב נושא של השקעת כספים, אנחנו ישר מצמידים מדי שנה את השם מיידוף הישראלי לנוכל התורן, או פונזי הישראלי, והנה גם הפעם, הצמדנו אולי לסיפור הכי גדול שהיה אי פעם, לאדם בשם מייק בן ארי, שלמעשה נעלם מישראל, ברח, אחרי שלקוחות שלו, במרכאות לקוחות שלו, אני לא יודע איך לקרוא להם, כ-1,000 איש נתנו לו למעלה מחצי מיליארד שקלים, והוא כבר לא, הוא כבר לא פה. אבל את מביאה סיפור על איך האנשים האלה, הלקוחות האלה במרכאות, גויסו ככה באווירה של טייסים בחיל האוויר. אז בואי תספרי לנו על, על מי איש הגיוס ואיך זה קרה.
אוקיי, אז קודם כל, הפרשה של מייד אוף הישראלית פוצצה פה באפריל 2021 כבר. אז בעצם נחשף דבר החקירה שלו, ואז כמו מגדל קלפים הכל התחיל ליפול, וגם אותם משקיעים הבינו כבר שכנראה את הכסף שלהם הם לא יראו. הוא ברח לחול, עדיין לא הוגש כתב אישום, יש עכשיו מאמצים להסגיר אותו.
יודעים איפה הוא בכלל?
כן, הוא בבוזניה.
צריך רק להגיד שמי שפתח פה בחקירה זה רשות ניירות ערך באפריל 21. למה בכלל רשות ניירות ערך חוקרת מישהו שהוא לא איזה גוף בורסאי, מוסדי, מוכר, אלא איזה מין אדם פרטי שפשוט אנשים שמו אצלו כסף?
התחילו, אני מניחה, להצטבר כל מיני עדויות על זה שהוא לא, אולי הוא לא משחרר כספים, אולי יש שם בעיות בכספים. היו סימני עזרה, אגב, המשקיעים טוענים שהרשות התעוררה מאוד מאוחר, שכבר הרבה לפני הייתה צריכה לשים לב שיש פה בעיה. בעצם מה שאנחנו מביאים עכשיו, החברות שהוא פעל באמצעות חברות, הם קרסו כמובן, מונה לו נאמן, גם לחובות שלו, גם לחובות של החברות. והנאמן הזה חקר, הנאמן שעורך דין ליאור דגן, חקר את אחד המשקיעים שמשך את הכסף שלו, ממש יום לפני המעצר שלו. אני לא ארחיב, אבל בעיקרון לפי החוק, יש אפשרות אולי לבקש ממשקיע כזה להחזיר את הכסף, כי זה היה זמן קצר לפני שהחברה הייתה חדלות פירעון, אבל יש פה כל מיני תנאים שצריך לעמוד בהם.
שזה על בסיס של מה שנקרא העדפת נושים, זאת אומרת, כשהולכים לבית משפט, אז כל הנושים של סיטואציה של פשיטת רגל אמורים ליישר קו, והשופט אחרי זה מחליט לחלק את הכסף, אבל קודם כל הוא צריך לראות את התמונה המלאה. וכאן יש טענה שאם מישהו משך את הכסף מתוך איזה הונעת פונזי, בטווח קצר מהרגע שהסיפור הזה התגלה, אז בעצם הכסף שלו שייך לקופה, שבוא נשים אותה קודם כל ביחד, נלך לבית משפט, נראה מה קרה, והשופט יחליט.
נכון. אם כי יש עדיין אפשרות, שבאדם אמר, וואלה, לגמרי. אני מצליח להבין שיש פה איזה עוקץ, לא רוצה להיות שם, אני רוצה להוציא את הכסף
נכון,
שלי.
נכון, אבל לפי החוק, אם מתקיימים כל מיני תנאים, עדיין אפשר לדרוש ממנו להחזיר, אבל זה סיפור שבית משפט יכריע.
היה עם זה גם במיידוף, אני חושב. אני חושב שפנו לחלק מהגופים שהצליחו להוציא כסף במיידוף, במקרה או שלא במקרה, לקראת הסוף. באו ואמרו להם, לא, זה של כולם, זה של כל הקופה.
אז מה שקרה פה מדובר על משהו כמו מיליון שקל, שזה כולל גם רווחים שהוא עשה, כביכול, ובעצם בחקירה שלו, הנאמן בעצם זימן אותו אליו, ורצה לשמוע את כל הסיפור, ובחקירה שלו, שעליה אנחנו כותבים, הוא בעצם מתאר את כל ההשתלשלות, איך בכלל
איך הוא, זה עבד.
איך זה עבד, איך הוא נכנס לשם. אנחנו מדברים על הונאה של זאת אומרת, הוא מייק בן ארי פעל 15 שנה. זאת אומרת, היו לו באמת, זה באמת, ההקבלה למיידוף היא לא מקרית.
כן, אז איך זה פעל בעצם? הוא אומר, התחייבו לצועה שנתית של לכאורה 11%, בהמשך העלו את זה ל-12%, ואז מה קרה? ברגע שבאדם רצה למשוך את הכסף, משך את הכסף, מאיפה אבל הוא הביא את הכסף?
אז רק בוא נדייק, אני, ממה שאני יודעת, הוא לא בא למשקיעים ואמר להם, אני מתחייב, אלא זה הכל נבע מזה שהוא אמר להם, אלה הצועות שלי, ואותו משקיע באמת דיבר על התחייבות, אבל זה לא התחייבות בכתב ל-15% צועה.
מה שעשיתי עד היום, סטייל.
מה שעשיתי עד היום, בדיוק, ומה שקרה, כל פעם שמישהו משך, הרבה אנשים מן הסתם לא רצו למשוך, כי קיבלו דוחות מבנק
JP
מורגן, שהיו מזויפים, שמראים על הצועות הפנומנליות שלהם, למה למשוך? משכו פה קצת, שם קצת, וכל פעם שהם משכו, בעצם היו כספים של משקיעים חדשים שאפשרו את זה. זה ממש פונזי קלאסי. והטענה היא שבעצם הכספים האלה מעולם לא הושקעו איפה שהם אמורים להיות מושקעים, ובעצם הנאמן עכשיו רודף אחרי הכסף הזה לראות מה הוא יכול לשחרר. בחקירה שלו הוא מספר, זה ממש, הייתי אומרת, על גבול הפסיכולוגי, איך הוא נפל בפח. איך זה התחיל מהמלצה של חבר, של חבר מהטייסת, על הרבה חברים מהטייסת שכבר נמצאים בהשקעה הזאת. איך לאורך כל הדרך היו לו סימני שאלה ודברים שנראו לו מחשידים, אבל הוא אף פעם לא עשה שום דבר אקטיבי כדי לבדוק את זה. עכשיו שתבינו, כל מה שהיה צריך לעשות זה לשלוח מייל ל-JP Morgan ולהגיד להם האם הדוח הזה אותנטי. הראשון שהיה עושה את זה היה מגלה שזה בעצם דוחות מזויפים.
כלומר, זייפו גם את המסמכים של ג'פי מורגן.
כן, מעולם הם לא השקיעו איפה שהם אמרו שהם השקיעו, שזה גם היה די פשוט לגלות. אתה אומר שאתה משקיע בקרן מסוימת, בוא נשלח מייל לקרן הזאת.
וגם בטייסת יודעים לעשות תחקירים, הם יודעים לתחקר אירועים. אף אחד מהם לא אמר, בוא נרים טלפון.
היום... מסתבר שיכולת הפלת מטוסי האויב איננה זהה לחלוטין ליכולת השקעה ויכולת זהירות מתבקשת בהשקעות.
אבל זה כאילו שם קוד לזה שאנשים חכמים השקיעו פה, אז מי אני שאני לא אשקיע, לא?
אני לא יודעת כמה אנשים מהטייסת בסופו של דבר, זה המיליה של אותו בחור.
איזה טייסת אנחנו מדברים, או שאנחנו לא יודעים איזה טייסת?
טייסת 100, היה כתוב בחקירה.
טייסת 100, מה זה טייסת 100?
תראה, לא מפילים פה מטוסים, אבל הצליחו להפיל טייסת.
זה לא אומר שזה 100 חבר'ה מהטייסת, זה בסופו של דבר, זה המיליה של אותו בחור, אז הוא מדבר על החבר'ה שהוא מכיר והשקיעו משם. מבחינתו, כשחבר של חבר מהטייסת נותן לו המלצה, ומספר על זה שכל המשפחה שלו מושקעת, ומכירה אותם, ויוצאת איתם לטיולים, ומכירים אותם כבר 15 שנה, אחר כך הוא שיחק איתו סקווש, כל הפמיליות הזאת גרמה לו סוג מסוים של ביטחון, ועוד איזה חבר אמר לו שאבא שלו מזכיר לבן ארי דירה, אז אין סיכוי, אז הוא הראשון שידע אם הוא בורח.
יש לי עדכון, על פי גוגל, אני מקווה שזה מדויק, טייסת 100, המכונה גם טייסת הגמל המעופף, היא טייסת מטוסי תובלה בחיל האוויר. זה לא היה קורה לטייסי קרב, רבותיי. סתם, אני צוחק.
אז כל הדברים האלה נתנו לו בעצם ביטחון, שבעצם הורידו לו את חומות ההגנה, הורידו לו את הרדארים, הוא שם את הכסף, בהתחלה 200,000, אחר כך הפקדות חודשיות, ובעצם הוא מ-2017 שמה.
רגע, ובמהלך הדרך, אני מניח שוב, נדלקו לאנשים קצת נורות אדומות, עלו סימני שאלה, ואז איך הם התמודדו בעצם עם הנורות האדומות?
אז הוא מספר על זה שש פעמים בערך הוא רצה לצאת, כי באמת משהו שם לא הסתדר לו, אבל איכשהו תמיד מייק הצליח לשכנע. היתרונות עלו על החששות. הוא מספר על זה שהם בחבר'ה, היה כזה דיבור ש... אם משהו מכל ההשקעות שלהם יקרוס או יתעדה, זה פה. זאת אומרת, זה מדהים. הם ממש אומרים שמשהו פה פישי ולא ברור, ועדיין אף אחד לא הלך לבדוק באמת בדיקות פשוטות. אני חושבת שזה באמת שיעור בפסיכולוגיה של השקעות, או לא יודעת איך לקרוא לזה, מאוד מאוד מרתק.
שמה, שהגרידיות, הרצה להרוויח, גובר על סימני הזהירות?
אני לא יודעת אם הייתי משתמשת במונח הזה, אבל זה שבאמת חברים אומרים לך, שזה עובד הרבה שנים, שהוא נפגש איתו ושיחק איתו, והוא היה נורא נחמד, והוא הוא כאילו אמר, מה, קבעתי איתו משחק סקווש לעוד חודש, איך יכול להיות שהוא יעבוד עליי? כאילו, אתה מפרש דברים באמת בצורה לא רציונלית.
האמת היא שחצי מהסרטים בהוליווד ובטלוויזיה מבוססים על הונאות ועל טיפוסים שבסופו של דבר פליליים.
ותמיד יש להם קריזמה.
הם תמיד נחמדים.
זהו, אני מחכה היום לפרק הסיום בסאגה שנקראת Better Call Saul. עדיף לקרוא לסול שזה איזשהו סרט.
בלי ספוילרים.
קדימה וזה, בלי ספוילרים לא ראיתי, אני לא יכול לתת לך ספוילרים. אבל אתה פשוט רואה שחלק גדול מהתרבות של 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 הספרות ושל הקולנוע ושל הטלוויזיה זה הדרכים של אנשים לרכוש אמון בקרב אנשים ולהיראות לגיטימיים ולהיראות לראות אמיתיים. בסופו של דבר, העוקץ מגיע, לפעמים הוא מגיע כבר בהתחלה, לפעמים זה מתרחש במהלך הדרך.
העניין הוא שאת יודעת, להבדיל מבן אדם שנכנס לבנק ושודד אותו, וזה מופע חד פעמי, פה אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד ממושך, כלומר, אתה צריך לעשות הונאה גם מתוכננת, מחושבת, זיופי מסמכים, זיופי דוחות, אתה ממש צריך להקים עסק שלם שכל תכליתו באמת להונות אנשים לאורך הרבה מאוד שנים, איזה מין מבנה אישיות יש לאדם כזה?
אני לא מכירה אותו, לא יודעת, אתה יודע, אני חושבת שאתה גם נוכלים האלה, הרבה פעמים אתה גם אולי משכנע את עצמך שבסוף איכשהו זה יסתדר, שכן תצליח להחזיר. אני לא יודעת אם הכל מאוד מתוכנן מההתחלה, או שזה כבר קורה על הדרך.
כן, אז רגע, אפרת, אם אני אומר לך על סמך האירוע הזה, ועל סמך כל מיני אירועים של נוכלים שיצא לך לסקר בעבר, תני לי שניים או שלושה סימני אזהרה שתמיד צריכים ככה להדליק נורה אדומה לפני שאנחנו שמים את הכסף אצל טיפוסים כאלה.
קודם כל, אנחנו רואים את זה כמעט בכל ההונאות, זה תמיד המלצות של חברים או משפחה. אז אם זה קורה, אל תתפתו. זאת אומרת, זה שחבר המליץ, או זה שזה כבר עבד למישהו, זה שדיברו על זה ביום שישי וכולם אמרו, איזו השקעה מטורפת, זה לא צריך להוריד את החומות הגנה שלכם.
זה שאתה סומך על החברים ועל המשפחה שלך, זה לא מה שאתה צריך לסמוך על הבחירות שלהם.
בדיוק, גם הם נופלים בפח, אבל אחר כך זה כבר באמת מתגלגל עליו. ואני אגב מכירה, אני יודעת שגם בקבוצת הארץ יש כאלה שיש, אני באמת שמעתי בימים האחרונים על המון אנשים ששמו שם כסף, זה, ואני מדברת עם מישהו, חבר שלי גם שם 1,300,000. זאת אומרת, זה באמת, זה כבר, אחרי שמישהו השתכנע והוא אמין, והוא באמת בן אדם אמין, זה כבר נורא קל שגם אחרים יבואו בעקבותיו. אז א', אל תתפתו כשמספרים לכם על השקעה חלומית, וכבר עשיתי בה מלא כסף, ואי אפשר להפסיד.
כן, ועוד כלל אחרון לסיום?
עוד כלל אחרון, הייתי אומרת, אם יש לך חשד ולו הקל ביותר, או משהו לא נראה לך, זה כנראה באמת לא צריך לראות לך. ודבר אחרון אחרון, בכל מקרה, שימו קצת. אף פעם אל תשימו את כל הכסף, אנשים מספרים על כל החסכונות שלהם, כספים של דירה, של החתונה של הבת, תמיד שזה יהיה, גם אם זה סיכון, קצת.
כן, ותישאר קרוב לכסף, זאת אומרת שהכסף יהיה אצלך, נגיד בהרשאה של מישהו אחר לפעול, כמו שאתה עושה עם מנהל תיקים רגיל, זה רמת סיכון אחת. ללכת ולתת למישהו את הכסף בידיעה שעכשיו הוא לוקח את זה לחול ויעשה עם זה א' ב' מה שהוא אומר, אבל עם קושי לוודא את זה, כי אתה פה בארץ ומה אתה יודע על מה קורה בחול, זה פחות טוב.
כן? על הנייר זה היה נראה טוב.
יפה. זה רק אומר שאם אפרת ואיתן ממליצים לי לשים את הכסף אצל מישהו, הטיפ הראשון זה להגיד להם חברים. לא תודה.
לא תודה.
תודה, אפרת נוימן.
תודה.
חברים, יש בגד.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה רבה לך.
תודה רבה גם למאיה בניסן שעורכת אותנו. מחר יהיו פה המרקרים. אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא, סוף שבוע נעים, ולהתראות.
להתראות.